בוקר טוב. אנחנו חוזרים לעניינים, אבל נראה לי שהיינו יותר קל בפסקה ורמזו חכמים דבר זה בחוכמתם. יכול להיות שהתחלנו את זה, אבל כדאי נתחיל מההתחלה, התחלה של פסקה. אז בספרים הרגילים זה בעמוד י' בפרק א', ממש באמצע פרק א', ורמזו חכמים דבר זה בחוכמתם. כן, את המדרש ילך לך. הספרים הישנים זה בעמוד י', פסקה השנייה. זהו, חדשים, מצאתם? יצאו חכמים? אז אנחנו פה קצת צריכים לשחזר קצת, כי היה לנו הפסקה. אנחנו באמצע סוגיה שבא המהר"ל מסביר בפרק א' למה את הספר הוא מתחיל דווקא מתוך סוגיית הגלות, ומתוכה ימשיך להמשך לעסוק בסוגיית הגאולה. והמהר"ל אמר, כשאנחנו נתבונן במושג גלות ונגדיר אותו בצורתו השלמה המדויקת, אז אנחנו נבין דווקא מתוך מושג הגלות עד כמה מושג הגלות הוא מושג ארעי, ועד כמה הגלות היא ראיה והוכחה ברורה על הגאולה, על השום שאמר. זאת אומרת, המושג גלות בהגדרתו תהיה הגדרה כזאת שמחייבת שגלות היא דבר זמני, ומחייבת שהדבר הזמני הזה חייב להגיע לסיומו. לכן דווקא מי שרוצה ללמוד על הגאולה צריך להתחיל מהבנת הגלות כדי להבין עד כמה הגאולה היא ודאית. והמהר"ל נתן לנו פה שלוש הגדרות למציאות החיים הזאת שנקראת גלות. ובעצם המשותף לשלושת ההגדרות היא שגלות זה מצב בחיי עם שבו יש מציאות של יציאה מהסדר של חיי עם. כן? זאת אומרת, יש, הקדמנו ואמרנו את זה, אצל המהר"ל כל הזמן יש סדר, כל הזמן הוא מדגיש לנו כי העולם הזה הוא מסודר מבחינה רוחנית, כמו שהוא מסודר מבחינה גשמית ופיזיקלית, ויש בו חוקיות, וככל שלומדים את החוקיות אז יודעים יותר איך לפעול בתוך העולם. אז כך גם בעולם הרוחני, גם בעולם הרוחני יש לו חוקיות, חוקיות של הפרט, חוקיות של הכלל, חוקיות של גוף ונשמה. כל הזמן המהר"ל מחפש את הסדר של העולם, ועל פי הדרכת חז"ל, כן, ולמדים אותנו להתבונן על העולם הזה וללמוד את הסדר שבו. מוסיף המהר"ל ומלמד אותנו שיש גם חלק מהסדר, זה גם היכולת לצאת מהסדר. גם יציאה מהסדר זה אחד מהחוקים של העולם, שהעולם יש בו איזו גמישות כזאת של אפשרות יציאה מהסדר. אבל תמיד היציאה מהסדר תהיה זמנית. תהיה זמנית. כן, נתן שם דוגמאות, כמו שאם האש דרכה לפרוץ כלפי מעלה, אז אני יכול באופן זמני ככה להניח את האש ולא לתת לה לפרוץ, אבל זה רק זמני, זה רק איזה, אז זה באופן זמני יתעתק כלפי מטה ואחר כך יתמצא שוב את דרכה כלפי מעלה, או אם האפר דרכו בכבדותו להימשך למטה, אני יכול באופן זמני לזרוק אותו, אבל זה זמני, יציאה מהסדר, או אני יכול להוציא דג מהמים, באופן זמני הוא עדיין יחיה כמה זמן. אז יש יציאה מהסדר, אבל לעולם היציאה מהסדר היא חייבת להיות זמנית, כי אם היא הייתה יוצאת קבוע, זה היה מפרק את המושג סדר, נכון? אין דבר כזה, ואז הבלתי טבעי היה הופך להיות טבעי, ואין הבלתי טבעי הופך לטבעי. זאת אומרת, זה העולם שלנו, זה חלק מהיכולת שלנו לתפקד בתוך העולם. זאת אומרת, כדי שאתם תתפקדו בתוך העולם, חייב להיות עולם מסודר. אם אנחנו כל בוקר נקום ויהיו פה חוקים חדשים, לא נדע איך ללמוד ולהתקדם ולפעול בתוך המציאות, כי אין לך מושג מה יהיה מחר. ברגע שאתה לאט לאט, החוכמה היא מאפשרת לנו להתבונן וללמוד את סדרי העולם, ובהתאם לזה נוכל גם לפעול בתוך העולם. אז יש יציאה מהסדר, אבל יציאה זמני. בסדר, זה כאילו הקדמה בכלל לצורת ההופעה האלוקית בעולם. אחר כך, בסוגיה שלנו עוסקת בסדר בהקשר של חיי עם. כן? החוקיות האלוקית בהקשר של חיי עם. עם יש לו מדרגת חיים שהיא שונה ממדרגת חיים של אדם פרטי. אדם פרטי יש לו את החוקיות שלו, ולעם יש את החוקיות שלו. וחיי עם זה דבר שיש לו את תנאי החיים המסודרים שמאפשרים לו להתקיים. וכמו שהקדמנו, יציאה מהסדר גם פה תהיה אפשרית, אבל באופן זמני. ואז נתנו פה המהר"ל שלוש הגדרות, שהן שלושתם הם חלק מההגדרה של חיי עם בריאים, כן? מסודרים במקומם. עם כדי לחיות צריך שלושה תנאים. צריך את מקומו, צריך את אחדותו, זאת אומרת שכל הפרטים יהיו מקובצים. כן? המקום, כל עם יש לו מקום, ככה הקדוש ברוך הוא סידר את העולם, כן? שלכל עם יהיה מקום, והמקום זה תנאי הקיום של העם, זה המקום. האחדות, ודאי שהפרטים שלו יהיו מקובצים ולא מפוזרים, והעצמאות, כן? שהוא לא יהיה משועבד לאומה אחרת. כן? תהיה לו עמידה בפני עצמו. שלושת התנאים האלו הם הכרחיים לחיי עם, כל אחד בפני עצמו. זאת אומרת, מספיק שאנחנו ניקח אחד מהתנאים ולא נאפשר לעם את התנאי הזה, אז אנחנו פה מוצאים את העם הזה מהסדר. כן? והדבר הזה גם היסטורית הוא נכון, זאת אומרת, ככה זה היה במציאות. כל אמרנו, בעולם הישן, אם היו רוצים להרוג עם, פשוט היו מגלים אותו ממקומו. הוצאת אותו ממקומו, זה באופן מהר מאוד, בדרך כלל, העם הזה לא יהיה קיים. הוא לא יכול להיות קיים מחוץ למקומו, מהר מאוד הוא יהפוך לפרטים שהולכים ומתאמים בתרבות הקיימת. אז שלושת התנאים הם הכרחים, כל אחד הכרחים מצד עצמו. המקום, האחדות והעצמו. ומילא, כמובן, מקבלים מזה גם הגדרה, מה זה גאולה. כן? גאולה זה ששלושת התנאים האלה מתקיימים, והוא אומר, יש פה עם חי. למה זה נקרא גאולה? כי ברגע שיש עם חי, אז עם חי יכול להביע את עצמו. אם זה עם שפל, אז גאולה של עם שפל זה לא דבר כזה משמח. אבל אם יש עם שהתוכן החיים שלו זה כל האור האלוקי בעולם, אז כשהעם הזה יהיה בריא ובעצמאותו, ממילא, באופן טבעי, החיות הפנימית שלו היא תצא לפועל, וזה יהיה, זה הדבר הכי עצום בעולם. זאת אומרת, האור האלוקי הוא בסופו של דבר יבוא מתוך העם הזה, רק העם הזה כדי לחיות צריך להיות במקומו, צריך להיות בטבעיותו, בגאולתו. כן? אז אנחנו זכים, כן? להיות בדור שעם ישראל חוזר חזרה לשלושת התנאים היסודיים האלה, של מקום, של עצמאות ושל קיבוץ, זה אין פלא שזה משמח אותנו מאוד מאוד, כי זה אומר שעם ישראל חי. חי זה אומר שכל תוכן החיים שלו, מ-A-B-A-R, תפשין ח' כל תוכן החיים האדיר, האלוקי של עם ישראל, התחיל לצאת אל הפור. כן, וזה דבר עצום. כן, בסדר? זה דברים שעסקנו בתחילת הפרק, ואז הגענו פה למדרש דרך סוגיית ברית בין הבתרים. ממש, משפט ראשון שקדוש ברוך הוא, אפילו לא משפט, ביטוי ראשון שקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע. הביטוי הזה, ידוע תדע, אומר המדרש, שלושה הגדים שהמהר"ל משייך אותם לשלושת ההגדרות שהוא אמר לנו בעם, כן? בואו נראה את זה לפנים. שבעצם כאילו שם הקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם את הסוגיה הזאת בברית בין הבתרים, את הסוגיה של נצח ישראל. את הסוגיה שבעצם אומרת, גם אם עם ישראל יצא לגלות, תדע לך, זה מצב לא טבעי. ואין המצב הלא טבעי הופך לטבעי. ולכן זה בהכרח זמני, זה בהכרח חייב להיות שהתבוננות על הגלות תחזק אותנו בהבנה שזו מציאות זמנית שחייבת לחזור לסדרה. בסדר? אז אנחנו ממשיכים משם, ורמזו חכמים. ורמזו חכמים, דבר זה בחוכמתה, ובראשית רבה, פרשת לך לך. ויאמר השם אל אברהם, ידוע תדע. כן? ההקדמה הזאת, ויאמר השם אל אברהם, ידוע תדע. שכמובן כל ההקשר של ברית בין הבתרים זה בפשט גלות מצרים, גר ידי זרחה וארץ עולהי וכו' וכו'. בדרש, חכמים לקחו את ברית בין הבתרים ופיתחו אותה להרבה מדרשים שעוסקים בכל ארבעת הגלויות, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מלמד את אברהם אבינו פה בכלל, לא רק את סוגיית גלות מצרים, אלא בכלל את סוגיית הגלות. זה הלימוד, זה אומר שהקדוש ברוך הוא פה מלמד את אברהם את סוגיית נצח ישראל, ובעצם הלימוד הכי נוקב של סוגיית נצח ישראל זה היכולת של עם ישראל לעבור את כל המשברים, וממילא, כן, דרך זה מתברר עד כמה הוא עם מצרי. אז אפילו בהקדמה הזאת של ידוע תדע, כבר פה חז"ל דורשים שהיה פה לימוד גדול. למה הקדוש ברוך הוא צריך לחזור על אותו ביטוי בכפל לשון? ידוע תדע. אבל ידוע זה לשון הווה, ידוע, ותדע לשון עתיד. זאת אומרת, יש פה איזה כפל לשון שבא לומר כביכול, יש פה איזה ידיעת הווה, שאם תדע אותה טוב, ממילא היא תוליד ידיעת עתיד. ככה מבין פה המהר"ל, עוד נראה את זה. ידוע, תדע. כן? אז בואו נראה מה טמון. אומר המדרש, ויאמר השם אל אברהם, ידוע, תדע. ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מקבצן. ידוע שאני ממשכנן, תדע שאני פורקן. ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם. עד כאן לשון המדרש. מה אומר המדרש בפשט? אם היינו קוראים אותו ככה, ללא העזרה של המהר"ל, אז בעצם כאילו הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, תראה לך, אל תדאג, יהיה בסדר. יהיה גם גלות וגם גאולה. כן? ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מקבצן. כן? זאת אומרת, יוח הקדוש ברוך הוא סוג של מגלה לאברהם את העתיד, יהיה גם מצב של גלות, מפזרם, יהיה גם מצב של גאולה. השאלה, למה צריך לומר את זה בשלושה וריאציות שונות, כן? מפזרם, מקבצן, ממשכנן ופורקן, משעבדם וגואלה. לכאורה אותו עיקרון. זאת אומרת, שתי ידיעות, ידיעה של גלות וידיעה של גאולה. אז המהר"ל גם יסביר את זה, למה בשלושת הכיוונים, וזה כמובן קשור לשלושת ההגדרות שהגדרנו, וגם יסביר שזה לא רק שתי ידיעות, אלא זאת ידיעה שמובילה לידיעה. ידיעת הגלות היא עצמה, כמו שאמרנו, היא הראייה לגאולה, היא המובילה לידיעת הגאולה. אז מסביר המהר"ל, ולא הוצרכו במדרש לבאר כל אלו הדברים שהם עניין אחד. ודי היה לו לומר, ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם. שזה העיקר שמזכיר בכל מקום שיגאל ישראל. ולמה לא להזכיר הכינוס והפירוק? כן, אז זו השאלה, למה צריך להזכיר פה בשלושה אופנים את אותו עיקרון? רק שרצו לפרש, כי בשתי אלו מילות ידוע תדע, נרמז הגלות והגאולה. הגלות בלשון ידוע, הגאולה בלשון תדע, שהוא לשון עתיד. ורצה לומר, מן הגלות תדע הגאולה לעתיד. בסדר? אז הנה פה דיוק ראשון של המהר"ל. לא רק שתי ידיעות, אלא ידיעה שהעמקה בידיעה הראשונה, היא תוביל אותך לידיעה עתידית. הידיעת ההווה של הגלות תצמיח את ידיעת העתיד של הגאולה. כמו שפרשו ידוע שאני מפזרן, תדע שאני מכנסה. כי אולי בגלל זה גם הלשון היא כפל לשון בכוונה. זאת אומרת, אפשר להגיד את זה, כן, שתי ידיעות, לא, ידוע, תדע, יש פה איזה ידיעה ומתוכה ידיעה עתידית. כי הפיזור אינו לפי סדר המציאות, שיהיה דבר אחד, כמו ישראל, שהם עם אחד מפוזר. כמו שהתבאר, כי הדברים שהם אחד, הם יחד גם כן. אז פה המהר"ל מתחיל להסביר לנו לאור שלושת ההסברים שהסברנו בתחילת הפרק. הידיעה הראשונה, אנחנו מתבוננים על הגלות, ואנחנו רואים שגלות זה מצב של עם מפוזר. וזו ההגדרה הראשונה של חוסר נורמליות של חיי עם, של יציאה מהסדר של חיי עם. ויציאה מהסדר היא זמנית, ולכן מתוך הפיזור הכרח, כן? אם אנחנו רואים עם ש... שמחזיק למרות הפיזור שלו, הווה אומר, יש פה איזה כוח חיים שמחזיק למרות המצב הלא נורמלי, למרות המצב הלא טבעי, אבל זה לא יכול להתמיד, כי אין הבלתי טבעי נעשה טבעי. ולכן בהכרח ידוע, מתוך הידוע, תדע שאני מקבצה. זה חייב להיות זמני, הפיזור הזה. זה ברובד של הפיזור. וכן ידוע שאני ממשכנם, מה זה הביטוי הזה, ביטוי השני, ונתתי אותם ברשות אחרים. ואין ראוי לפי סדר המציאות שיהיו ישראל עומדים ברשות אחר. כי מה שישראל הם בארץ אחרת, יצאו מרשותם ועומדים ברשות אחר, כמו המשכון שנכנס לרשות אחר. זאת אומרת, מה זה משכון? משכון זה דבר שהוא בעצם שייך לי. עכשיו לקחתי הלוואה, וכדי שבעל ההלוואה יהיה רגוע, אני נותן לו בינתיים משהו ששייך לי, את השעון שלי. אז השעון שהוא שלי עדיין, כן? מבחינה אמיתית הוא שלי, אבל הוא לא במקום שלו, הוא לא נמצא במקום שלו. כן? אז זה נקרא משכון. אז ידוע שאני ממשכנם, הכוונה יציאה מהמקום שלהם. שזה אמרנו התנאי השני. עם לא יכול להיות מחוץ למקומו. וזה יציאה מהסדר. אז זה יכול להיות באופן זמני, אבל זה חייב להיות זמני. אין הבלתי טבעי הופך לטבעי, ולכן תדע שאני... תדע שאני... איפה זה? הורכן, מחזיר אותם, הורג אותם. וכן ישראל אינם ראויים לפי סדר המציאות, זה עכשיו התנאי השלישי, שיהיו תחת ממשלת אחרים, ויהיו אחרים משעבדים בהם. כי לא על דבר זה הם נבראים. לכן ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלם, להוציא אותם מן השעבוד. כי הוא יתברך מסדר המציאות. אם אפשר שיבוא מאיתו דבר יוציא מן הסדר. כי אם לפי שעה, במקרה החטא, שאין זה נקרא יציאה מן הסדר המציאות, דבר שהוא עונש לשעה אחת מפני החטא. אבל שיהיה נשאר לעולם, זה אינו. כי לא תמצא דבר שהוא יוצא מן הסדר, שיהיה מקוים. אז הדבר השלישי זה שיעבוד. שיעבוד זה יציאה מעצמאות. כן, נכון, זה לא, הדגש פה זה לא המקום, אלא העצמאות. יש פה יציאה מהסדר במובן של השיעבוד, ששוב, זה דבר שהוא לא... לא, 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 לא טבעי, לא בסדר של חיי עם. אז שוב חוזר המהר"ל על העיקרון, אולי טיפה נסביר אותו יותר, שכל הדברים האלה הם יציאה מהסדר, והוא מסביר עוד טיפה, הוא אומר, יציאה מהסדר יכולה להיות דבר שהוא עונש לשעה אחת מפני החטא. אבל שיהיה נשאר לעולם, זה אינו. אז למה זה ככה? אם כבר הבנו שיש סדר, והסדר הוא חשוב, למה יש גם יציאה מהסדר? אז אומר אמר לפני החטא. זאת אומרת, אם לא היה יציאה מהסדר, אז לא היה פה גם... הסדר מבטא את, נקרא לזה, את הצד של הקדוש ברוך. את הצד שיש פה, יש פה עולם מאוד ברור ומסודר עם יעדים ועם עקרונות ועם אמת ברורה ועם יעדים ברורים והגאולה היא ודאית והכיוון והמגמה והכל. אבל אם לא היה אפשרות לצאת מהסדר, אז זה אומר שהכל היה מוכתב מלמעלה. היציאה מהסדר מאפשרת בחירה חופשית, מאפשרת עלייה וירידה, מאפשרת חטא ועונש, או עלייה ושכר. ולכן גם היציאה מהסדר היא לא איזה, כביכול, פיקשוש. יש לו סדר, לפעמים זה לא מצליח. לא, היציאה מהסדר היא עקרונית. היא מאפשרת לאדם לשתף פעולה. יש פה, כן, האלוקי והאנושי, המוחלט והבחירי, הם כל הזמן הולכים ונמצאים במין מסע ומתן כזה. כן, זאת אומרת, אנחנו יודעים שגאולת ישראל היא ודאית. אבל גאולת ישראל היא ודאית, ויחד עם זה היא משאירה לנו את המקום להיות שייכים ופועלים ומרוממים ויוצרים מכוח מעשינו, כן, לטוב או למוטב, וזה מאפשר למין, כן, מסע ומתן כזה או שיתוף פעולה בין האלוקים לבין האנושי. כן, כמו שדיברנו אתמול על הנשמה והנפש, אמרנו, הנשמה היא מוחלטת, הטוב האלוקי שבנו הוא מוחלט. וגם הוא מופיע בנו, הוא זולג אלינו, אנחנו חשים אותו. אבל כמה הוא יופיע, כמה לתת לו מקום, כמה לרוץ איתו, או כמה לעכב אותו, זה כבר, כן, שייך אלינו. אז יש פה סדר שלאדם יש טוב אלוקי, אבל יש פה גם את הפעולה האנושית ואת היכולת להשתייך אל הטוב הזה, או להימנע מהטוב הזה, כן? אז לכן חייב שיהיה גם סדר, דהיינו עולם. שהכל בו עליון ומלא בתוכן מוחלט, ומצד שני, עולם שכל כולו נותן אפשרות לאדם לפעול ולהוציא לפועל את רצונותיו העצמיים, כן? את טובו העצמי. אז אם כן, שלושת הביטויים הם לא סתם אומר המהר"ל, הם מבטאים, הקדוש ברוך הוא מלמד פה את אברהם לימוד עצום, כן? שדע לך, ככל שתבין מה זה גלות, על כמה גלות היא יציאה מהסדר, ממילא תבין שהדבר הזה הוא הכרח שיהיה זמני. וכן מה שאמר ידוע שאני משעבדם תדע שאני גואלם כי שעבוד אומה באומה אין זה לפי סדר המציאות אשר ראוי כי ראוי שתהיה כל אומה בני חורים כמו שירדנו על זה בחיבור ועוד השם אצל החודש הזה לכם ראשון עיין שם. טוב. הנה התבאר ואלו ג' דברים שמן הגלות יכול לעמוד על הגאולה. בסדר, אז עד כאן שלב שני. כן, התחלנו בבירור, עכשיו עברנו לדרש ומכאן עובר המהר"ל לרמז. נכון, אנחנו יודעים שהתורה היא נדרשת בפרדס, פשט, רמז, דרש, סוד. אז המהר"ל הרבה פעמים מתחיל מהדרש, ומתוך הדרש מוצא את העומק של הפשט, ולפעמים נותן לנו גם רמזים, כן, רמזים שעניינו של הרמז זה להבליט ולחדד את, את העומק שתמון בתוך, בתוך הדרש, בתוך הסוד. אז הוא ניתן לנו פה עכשיו רמז יפה על, על הסוגיה שלה. אומר המהר"ל, וכל זה תבין, רגע, כל כל בסדר עד כאן? מדרש? כן. נכון, נכון. מה התשובה? כי בעצם יש פה לא רק חזרה על אותו עיקרון, אלא יש פה שלושה כיוונים שונים, שלושה עקרונות שונים של אותו עיקרון. זאת אומרת, יש פה היבטים שונים של יציאה מהסדר. כל אחד מההיבטים האלה מצד עצמו, הוא בפני עצמו יכול לפרק עם. כן? זאת אומרת, יציאה מהסדר במובן של מקום, יציאה מהסדר במובן של עצמאות ובמובן של קיבוץ. ולכן, הקדוש ברוך הוא מלמד אברהם, כן, מה זה עם בריא ומה זה עם שיוצא מהסדר, כן? והכרחי שמצב של יציאה מהסדר יהיה זמני. כן? כל זה מתפרט פה בשני המילים האלה. כן? טוב, אומר המהר"ל, וכל זה תבין, כי לשון גלה וגאל אותיות שניהם שוות. עכשיו ברובד הרמז, כן? כלומר, הוא לא מתחיל מהרמז בדרך כלל, הוא מתחיל, או דווקא בפרק הזה זה קצת מיוחד, בדרך כלל הוא מתחיל מהמדרש, ומהמדרש הוא עובר לעומק של המדרש, לסוד שבו. כאן הוא התחיל מהעיקרון, ואז הוא עבר למדרש. אולי בגלל שכאן להעמיק במדרש זה קשה, היינו מאוד מסתבכים. קודם כל אמרנו את העיקרון, ואז הוא הראה לנו את זה בתוך המדרש. עכשיו הוא מחדד לנו את זה על ידי הרמז. אז הרמז עוסק פה במבנה המילים. מבנה המילים של גלה מול גאל. כן? לשון הקודש היא לא לשון שרק נותנת קודים למהויות. כן? נגיד אם יש לי מהות שנקראת אדם, אז יכולתי לקרוא לו אדם, ויכולתי לקרוא לו, לא יודע מה, עץ. החלטנו לקרוא לזה אדם ולזה עץ, כדי שיהיה נוח, כדי שכולם יבינו על מה מדובר. כן? זה הכוונה. שהשפה היא סמל, כן? כל מילה תסמל משהו אחר. בלשון הקודש זה לא ככה. השפה היא עצמה תמונה במהות. כן? זאת אומרת, אם היינו מבינים, כן, הרב קוק בריש מילים כותב כל אות בעברית, מה המהות העליונה שמסתתרת מאחורי האות הזו. כל אות. וכל מילה היא בעצם מורכבת מהמהויות של האותיות השונות שמרכיבות את המהות המשותפת של האותיות. הוא מגיע שם אפילו לתגים של האותיות ולניקוד. זאת אומרת, לכל מהות יש מהות עליונה שהאות הזאת היא מייצגת. אם היינו יודעים למשל מה זה כף, מה זה סמך ומה זה א', היינו יודעים מה זה כיסא. כן? זאת אומרת, מה זה כיסא השם ומה זה כיסא רגיל ומה זה כיסא, כן, זה חנף. מה זה רגלי הכיסא, ארבעת רגלי הכיסא של האבות וכדומה. זאת אומרת, יש פה לשון שהביטוי החיצוני הוא בעצם מכיל ממש את המהות. מכיל ממש את המהות. כן? אברהם הוא אב המון גויים, זה השם שלו, זה המהות שלו, וככה כל מילה בלשון הקודש יש בה איזה משמעות פנימית, כן? שהיא תמונה בתוכה, ולפעמים על ידי עולם הרמז נוכל קצת להתבונן ברמזים שתמונות בתוכם האותיות, והנה פה למשל דוגמה. המילים גלה וגאל, המילים גלה וגאל, אומר המהר"ל, אותיות שניהם שוות, זאת אומרת רוב האותיות, אבל יש הבדל. רק שבלשון גאל נרמז בו שהוא יתברך גאל אותם מכל ארבע רוחות עולם ומאחד את הפיזור שלהם. וכל אחדות בעולם הוא באמצע, שהקצוות המחולקים והאמצע אחד. ולכך האלף שהוא האחדות והקיבוץ מן הפיזור הוא באמצע התיבה. אבל גלה הוא בהי שהוא פיזור. והפיזור הוא בדלת רוחות, בכל הקצוות וגם באמצע. שהדבר שהוא מפוזר, הוא מפוזר בכל השטח שהוא כולל ארבע רוחות וגם באמצע. אף שהאמצעי אינו פיזור, דבר זה מה שיש בהם האמצעי בא להורות, כי נשאר בישראל כוח אחדות וקיבוץ כמו שהתבהר. ולומר לך כי הגלות בעצמו הוא סיבה לגאולה לקבץ הפיזור ולהיות ישראל אחד. אז בואו נראה את הרמז הזה, ואני שתוך כדי הקריאה אני אומר טיפה, אמרנו מקודם שזה בא לחדד מה שלמדנו, זה גם בא לחדד מה שלמדנו וזה גם תוספת שמה להכין אותנו לעוד קומה. אז קודם כל, מה תמון פה במילים? המילה גלה וגאל יש בהם אותיות זהות ג' ולמד, ויש הבדל, גם הבדל באות, בגלה זה ה' ובגלה זה א', וגם הבדל במיקום. שהאות ה' היא נמצאת בקצה של המילה, והאות א' נמצאת במרכז המילה. אומר המהר"ל, זה מין רמז כזה שבא ללמד אותנו על ההבדל בין שני המצבים של גלות וגאולה. המילה גאל, הא' מבטאת את האחדות, את האחד. האחדות נמצאת במרכז, וכל השאר, כל הקצוות הם סביבה. זה המצב הבריא של חיי העם. גאולה זה מצב שבו המרכז של האומה חי, כן, במקומו, באחדותו, במרכזיותו, וכל הפרטים יונקים מהמרכז. כן, ארבעת השם והשראת השכינה, וכן, זה המצב שבו השכינה היא חיה ופועמת כלב האומה, וכל השבטים, עם כל כוחותיהם, עם כל הגוונים, כולם הם, הם סביב המרכז, יונקים ממנו כמו במחנה השכינה במדבר, נכון שהמחנה הוא במרכז, וכל השבטים ממש מסודרים, כל אחד מקבל את תפקידו ואת ערכו מתוך היניקה מהמרכז. זה מצב של גאולה. מצב של גלות, ההי היא מאפיינת אותו ולא א', והיא גם זזה הצידה. לומר לנו שהאחדות כאן היא משתנה. לכאורה היא גם, לכאורה מתפרקת, אבל לא לגמרי. מה זה ההי? ההי זה חמש, כמו בחמש קוביה. יש לנו ארבע קצוות, כן? המספר ארבע במערל הרבה, זה ארבע קצוות, כלומר פיזור לכל הכיוונים. אבל מה שמיוחד בהי, או בחמש, זה שאין פה רק את הארבע. יש פה ארבע, אבל יש פה עוד אחד באמצע. יש פה עוד אחד באמצע. זאת אומרת, מה זה בא ללמד? אומר המערל, זה בא ללמד דבר מיוחד. שיש מצב כזה, שלמרות הארבע יש עדיין אחד. או למרות הפיזור, וזה, גם הפיזור מתבטא בזה שהאי זזה ממקומה, היא כבר לא באמצע. זאת אומרת, אין פה כבר מרכז שמאחד סביבו את כל, את כל הפרטים, אלא יש פה כן, פיזור, למטה, האי עצמה, כל מרכז הכובד של האומה, הוא מתפזר לצדדים, הוא כבר לא נמצא במרכז שלו, במקום שלו, באחדות שלו. אז זה מבטא המיקום של ההי, שהיא כבר לא במרכז. אבל זה מעניין, לכאורה היינו מצפים שיהיה ד', נכון? אם אנחנו מדברים על גלות, לכאורה גלות זה מצב שבו האחדות הפכה לפיזור, אז לכאורה היינו מצפים שזה יהיה גלד, נכון? שזה יהיה ד', אבל הוא אמר לא, דווקא זה בא ללמד אותנו משהו מאוד, מאוד חשוב ומאוד עמוק, וזה הכנה עכשיו להמשך הפרק. מה מתברר פה? בואו נקרא את זה בלשון שלו. הוא אומר ככה, ובמה שיש ה' במילת גלה, אשר ההי מורה על שישראל הם פזורים בכל ד' צוות, הוא באמצע. איך הוא באמצע? אבל הם כבר לא באמצע, הם כבר לא במרכז. בשביל זה נשאר בהם אחדות אף בגלותן. שהרי האחד שהוא באמצע בתוך הארבע, כן, זה הנקודה החמישית, שהיא באמצע, הוא מאחד ומקשר פיזור הארבע אליו. כי לעולם האמצעים מאחד ומקשר הכל. לדבר זה מורה, פה לימוד, בהי הזו, שזה לא דלת, לכאורה זה מפתיע, זה מלמד אותנו דבר חשוב. כי עדיין יש כוח אחדות בישראל בגלותן, ולא נחלקו לגמרי. ובשביל כוח אחדות זה נשאר אצלם, התאחדו עוד. שאם כבר חס ושלום לא נשאר בהם כוח אחדות, כבר נתחלקו. ולא היה להם כוח להיות חוזרים, להתאחד. אבל עתה התאחדו מכוח האחדות שהוא נשאר אצל ישראל. זאת אומרת, אם א' הייתה הופכת לדלת, כביכול הדלת זה אומר שיש פה מציאות חדשה לגמרי. כמו שהאלף הייתה מציאות בפני עצמה, גם הדלת היא מציאות בפני עצמה, ולכאורה היא יכולה להישאר ככה וזהו, וכבר לא יהיה, כבר לא יהיה יותר קיום. יהיה פה יציאה מהסדר שתפרק את הכל והאלף אין לה זכר. אבל זה לא, זה לא דלת, זה היא. מה זה אומר? שיש איזה מצב כזה שהוא מצב מיוחד רק לעם ישראל. כי אצל עם ישראל נקודת האחדות היא לא מתחילה ממצב החיים בפועל. היא מתחילה ממדרגה פנימית. ולכן יש מצב לעם ישראל שאנחנו בפועל בפיזור, אבל עדיין נקודת האחדות חיה ונושמת בתוכנו. זה מצב מופלא. זה מצב מופלא מאוד מאוד, שבו לכאורה, במה אתה אוחז? במה אוחזת פה האחדות? הרי יש פה רק פיזור. כן, כמו שאפשר לשאול, גם בצד המעשי, כן, מה מחבר יהודי לא יודע מה, באתיופיה, ויהודי ברוסיה, יהודי במרוקו, מה מחבר אותם? כל אחד, הם גם מפוזרים, לא לשנה ולא לשנתיים, בלי עצמאות, בלי קיבוץ, בלי מקום. מנטליות שונה, ושפות שונות, וממש חתוכים לחתיכות לגמרי. ופה יש דבר מופלא, שיש פה איזה מציאות כזאת בישראל, יש כוח אחדות בישראל בגלותם. מצב כזה, מה שמלמד, שבעצם האחדות בנו היא לא תוצאה ממדרגת חיים, אלא להפוך, מדרגת החיים היא תוצאה מהאחדות. האחדות בתוכנו זה העומק, זה נקודת עומק שהיא הווייתית בעם ישראל. נקודת האחדות בעם ישראל היא הווייתית. כמו שהרב אומר, שהמושג עם בעם ישראל הוא שונה לגמרי מהמושג עם אצל אומות העולם. אצל אומות העולם, הרב קורא לזה שותפות, כן? כמו כן, עסק כזה שבאו כל מיני שותפים, עשו ביחד שותפות. האחדות היא תוצאה מהמצב המעשי. כן, כיוון שבאופן מעשי התכבסנו פה ביחד, אז אנחנו עם, ממילא אנחנו הולכים ומקבלים גוון מסוים ומגמות משותפות ומגנים על עצמנו ביחד וכו' וכו'. אבל יצא מסע זה לא ככה. האחדות היא הווייתית, היא נקודת עומק בחיים, היא שורש החיים של עם ישראל. אנחנו עם אחד ממש, כן, או כמו שבעל התניא אומר, נשמה אחת בגופות מחולקים. נשמה אחת, עם אחד, נשמה אחת לגמרי. אנחנו בגופות מחולקים, טוב, כדי שכל אחד יהיה לו את התפקיד שלו. אבל זה שלב שני. קודם כל נשמה אחת. קודם כל מהות אחת. עם ישראל מהות אחת לגמרי, באמת. על פי המדרגה האמיתית. לא בגלל שחיינו ביחד, יש לנו היסטוריה משותפת ומקום משותף. לא. אלא הפוך. בגלל שזאת הוויית החיים שלנו. והראיה שכשאנחנו בגלותנו נשמר את אחדותנו. מה משמר אותה? לא המצב בפועל. המצב בפועל הוא סותר אחדות. המצב הפנימי. המצב הפנימי מאפשר, יש פה איזה כוח חיים עמוק בתוך עם ישראל, וכל הזמן מפעם בתוכנו, אנחנו עם אחד. אין לנו חיים אם לא כיניקה מהאחד שבתוך הארבע. האחד שבתוך הארבע. מה יש שם באחד הזה? הרבה בארץ ישראל באותו זמן, כן, אין כלום. הרמב"ן עולה לארץ, מוצא איזה שני צבעים בירושלים. אין פה כלום באחד הזה. אבל יש, הנשמה נמצאת שם. כן, הלב נמצא שם. הלב נמצא בירושלים, גם בירושלים ריקה לגמרי, עם ישראל הוא במקום הזה, פנימית, נפשית. אז מצד אחד, אז תראו איך הערך הרן הזה, הוא גם קידם אותנו. מצד אחד הוא ככה חידד לנו מה שלמדנו, כן? שיש גלה וגאל, יש מצב של פיזור, והפיזור במצב של אחדות, אבל כאן אמרנו גם להסביר לנו למה, איך זה יכול להיות שהעם הזה מצליח לשרוד כל כך הרבה זמן, במצב כל כך לא טבעי, כל כך יציאה מהסדר, והוא עדיין מחזיק, ומשהו שמה כל הזמן משמר לו את, 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 את המצב. הרי אמרנו, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות סדר חדש, אין דבר כזה. חייב להיות יציאה מהסדר באופן זמני, אבל כמה זמן דג יכול להיות מחוץ למים? כמה זמן העם הזה מסוגל? לא, כי גם כשיוצא מהסדר, הוא שייך אל האחדות. מפעמת בו כל הזמן נקודת האחדות. זה דבר מופלא, שממש הוא יסוד, יסוד הקיום, יסוד הנצח של עם ישראל, גם במצב שבו כאילו בפועל אין ממשות לאחדות הזאת, אבל היא נשמתית, גם כשאין לה ממשות, היא נשמתית, היא חיה בתוכנו, כל הזמן, לפעמים בתוכנו, הנקודה הפנימית הזאת של מי קמך ישראל, גוי אחד בארץ. אומנם בארץ, אנחנו רוצים את הארץ כדי לממש את האחדות הזאת, אבל זה קודם כל גוי אחד בנשמה, והוא בארץ, אז הוא גם חי איזה. זה דבר מיוחד, וזה נרמז בהי ולא בדלת. זאת אומרת, גם כשאנחנו בדלת, מקובצים, יש נקודה נוספת שכל הזמן חזקת אותנו כישות אחת, כאומה אחת. בסדר? אוקיי. ועכשיו, בחלק האחרון של הפרק, הוא חושב נוכל לסיים, אז זה בדיוק בזה אמר, אני רוצה להתמקד, בנקודה הזאת שמאחד אותנו, גם כשאנחנו מפוזרים, והמהר"ל רוצה ממש לדייק אותה. ואמרנו, בעם ישראל, לכל דבר יש לו את הכוח הספציפי, המיועד, כן? אז גם פה יש מי שנותן בעם ישראל, נוטע בעם ישראל את הכוח הזה של אנחנו עם אחד, של אנחנו נשמה אחת בגופות מחולקים. מי מעניק לעם ישראל את הכוח הזה, מפעם בעם ישראל את הכוח הזה, ואמר לו, אומר, זאת רחל אימנו. זה הכוח של רחל. כן? הכוח של רחל זה הכוח שהוא המייצג את המדרגה הזאת, את החיבור הזה, את האחדות הזאת בכל מצב. וזה פה עכשיו הסיומת של המהר"ל בעניין הזה. אז בואו נראה. אומר המהר"ל הוא במדרש. מה ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת? כן, ולא, כמובן לא במערת המכפלה. אלא צפה שהגלויות עתידות לעבור שם. הוא קברה שם כדי שתהיה מבקשת רחמים על בניה. דאוד הכתיב, קול ברמה נשמע, נעים בכי תמרורים וכולי, רחל מבכה על בניה, כה אמר השם, מנעי קולך מבכי, ויש תקווה לאחריתך, ושבו בנים לגבול. אז כן, מדרש ידוע ומופלא, מיוחד, שהבקשת הרחמים של רחל על בניה. מתי? בגלות. זאת אומרת, עם ישראל יוצא לגלות, יוצא למקום הזה של, כמו שאמרנו, של מוות לאומי, של היעדר חיי עם. יש פה סכנה גדולה מאוד לכל הקיום של עם ישראל, אבל יש איזה כוח כזה שלא ינוח ולא ישקוט, הוא כל הזמן יעסוק בתפילה, בבכי, בתחנונים, ברחמים על הבנים, עד שיוצא פה, כן, הקול האלוקי ואומר לה, כן, מכוחך, מכוח תפילתך, מכוח הכוח הפנימי שאת מעניקה לעם ישראל, ושאבו בנים לגבול. הגלות תיגמר, היא תהיה זמני, ויחזרו לסדר. כן, זה מה שהמהר"ל פה ככה חבר את זה לסוגיה שלה. בואו נראה. אומר המהר"ל, הוא פירוש עניין זה, כמו שבהרו עוד במדרש. רחל מבכה על בניה. ישראל נקראים על שם רחל, ולא על שם רחל, אלא על שם בנה, הבן יקיר לי, אפרים. כן, אז זה מדרש נוסף, כן, שעם ישראל הוא באופן ספציפי, כן, הרבה פעמים הקדוש במדרש, בתנ״ך, כן, מיוחס לאפרים, כן, לבן יקיר לי אפרים. יכולה, אפרים זה רק אחד מהבנים של יוסף, שהוא אחד מהבנים של רחל, למה כל עם ישראל נקרא אפרים? כן, וזה גם הבן יקיר לי, זה כאילו, פה זה דווקא התעוררות מאוד, והרבה פעמים דווקא אפרים, בתנ״ך מוזכר לא בהקשרים חיוביים, כן, בנבואות ככה, בן יקיר לי, זה כמו שם, זה היה בן יקיר לי, כן? ההורים אומרים על אחד הילדים, הבן יקיר לי, הם מתכוונים, הוא עושה הרבה צרות, הבן יקיר לי. כן, אבל הרבה פעמים דווקא זה שעושה הרבה צרות, יש איזה עמו מעי לו, יש פה איזה, הקדוש ברוך הוא דווקא אליו הכי מתגעגע. אז לבחינה הזאת של אפרים, עם ישראל מכונה כולו על שמה, כן? אז עם ישראל נקרא על שם רחל, ובמיוחד על שם אפרים, שהוא הבן, הוא הבן, על זה הנכד הבכור של רחל, כן? וזה המדרש של אותה מופלג. כי האישה תיקרא בית. כמו שאמר רבי יוסי, מעולם לא קראתי לאשתי אשתי, רק לאשתי ביתי. ומפני כי רחל, היא הייתה עקרת הבית של יעקב, כמו שאמרו חז"ל, שרחל הייתה עקרת הבית. וכל מי שנקרא בית כולל ומאחד הכל. כמו שהבית כולל הכל ומאחד כל אשר בתוכו. ולפיכך נקראו ישראל על שם רחל, מפני שהיא הייתה עקרת הבית של יעקב. וכן נקרא ישראל על שם בנה, כמו שהיא הייתה עיקר, גם כבנה עיקר, ודבר זה ידוע מאוד. אז מהר"ל אומר לנו שרחל הייתה עקרת הבית, עקרת מלשון עיקר, עיקר הבית. זה מאוד קשור לפרשה שלנו, בפרשה שלנו יעקב הוא הראשון ש קורא לבית השם בית, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוקים. הרב, הרציות על השיחות, מאוד מאוד מעריכים בזה, שיש בזה מדרגה חדשה. כתוב, אברהם אבינו קרא לבית השם הר, יצחק קרא לו שדה, ויעקב קרא לו בית. בית זה, זה, זה כבר דבר שמכיל, נכון? בהר, בשדה, יש פה איזה מקום פתוח, שדרכו עומד האדם הפרטי וקורא לאלוקים. אבל בית זה כבר יצירה של יחידת חיים ש שמכניסים לתוכה איך זה הופך להיות מקום השם, כן, בית. אז יש פה חידוש שבית מכיל בתוכו הרבה פרטים, מאחד את כולם להיות נושאים בקרבם את שם השם. זאת אומרת, זה לא רק קוראים אל האלוקים שנמצא למעלה, שנמצא בחוץ, אלא מכילים בתוכם בית יעקב. עם ישראל נקרא בית יעקב, כן, בית יעקב, לכו ונלכה, באור השם. בית יעקב זה בית כזה שבתוכו נוכחת שכינה, זה חידוש גדול מאוד. זאת אומרת, עד עכשיו, כאילו, כשאני אומר הר או שדה, זה מקום מיוחד לפגוש את אלוקים. אלוקים נמצא במרחב, נמצא כן, בעולמות עליונים, וצריך לעלות אל ההר, או צריך לצאת לטבעיות של השדה כדי לפגוש אותו. בית זה חידוש מופלא מאוד, שהאלוקות נמצאת בתוכנו, נמצאת בתוך האדם, מוצא אותה בתוך החיים. זה לא, לא באדם פרטי, זה בלתי אפשרי באדם פרטי, זה אפשרי רק כשיש בית שמכיל בתוכו את כולם, כולם יחד, ואכן אוהבינו כולנו כאחד באור פניך. כולם יחד, כל הפרטים מתקבצים ומכילים בתוכם אור אלוקי. מכילים בתוכם אור אלוקי. וזה אפשרי רק בבית שיוצר נבדלות, כן? כי העולם כולו עוד לא בשל למדרגה הזאת, אבל בתוך הבית, ככה הרב מסביר שם, יאפשר נבדלות מתוך המציאות. הנבדלות הזאת תאפשר השראת שכינה בציבור. השכנת צינה בציבור שחי בבית, שמתכנס, וכולם הופכים להיות ישות אחת מאוחדת, שהאור אלוקי הוא נמצא בתוכה. הוא קומת החיים הפנימית, הוא הנשמה שלי. אז זה ממש קשור לפרשה שלנו, ורחל היא עיקר הבית. מה הכוון היא עיקר הבית? אני יודע את זה בלשון המהר"ל. היא הייתה עקרת הבית, כי כל מי שנקרא בית כולל ומאחד הכל. כמו שהבית כולל הכל ומאחד כל מה שבתוכו. זאת אומרת, רחל, היא תעניק לעם ישראל את מדרגת החיים הזו, את התובנה הזו, שאנחנו כולנו כאחד באור פניך. כן, שכולנו שייכים אל בית אחד, וכל הפרטים בתוכו הם מתקבצים ומקבלים את מקומם, והשראת השכינה תהיה כך, באופן הזה. יש מקום לומר שזה גם קשור למסירת הסימנים, שרחל בעצם מכניסה את לאה לתוך הבית, ומתוך כך את כל בנים של לאה, את כל הכוחות, את כל השבטים. ולכן לאה היא שייכת לריבוי השבטים. עוד שבט ועוד שבט ועוד שבט, כזה קשור לפרשת שבוע שלנו. ורחל היא זו שנותנת מקום לכולם בתוך הבית. זאת אומרת, היא זו שבסופו של דבר תבקיע על בניה. ובניה זה לא רק בניה הפרטיים, זה כל בניה, זה כל עם ישראל. מענה להנחם על בניה, כי איננו, זה כל עם ישראל הם בנים שלה. כי בעצם היא הכוח שרואה את כל עם ישראל כישות אחת, כבית אחד, כמקום אחד. אז היא בעצם הופכת אותנו לבית, לכלל אחד. כן, זה גם קשור לבנים של רחל, זאת אומרת, גם יוסף, נכון, אני רואה שהבנים של רחל הם לא עוד שבט, הם לא עוד כוח, אלא גם הם ממשיכים את שליחותה של רחל לקבץ את עם ישראל לעניין אחד. ואני אוסף ומקבל כתונת הפסים שהיא אמורה לקבץ את כל הגוונים למגמה אחת. וגם כל האחים, על פי החלום, כן, שזה החזון של יוסף, משתחווים לי. זאת אומרת, משהו יש ביוסף שהוא אמור לקבץ את כולם לעניין אחד. ולאחר מכן גם בנימין זה השבט שבתוכו יהיה המזבח, שיש בו 12 השבטים, 12 האבנים. כן, בנימין הוא הבן שלא היה במחירה של יוסף, לא היה במחלוקת בין יוסף והאחים. כן, הוא יהיה הבן שגם בנחלה שלו נמצא תמיד בין יוסף ליהודה. בנימין כל הזמן עניינו לאחד בין הכוחות השונים בעם ישראל. זאת אומרת, גם הבנים של רחל הם שבטים, אבל הם שבטים שעניינם החיבור של הבית. כן, האחדות של הבית, החיבור של הבית. זה גם צריך ללמוד את זה, בהתחלה לפחות אנחנו רואים שיוסף לוקח לו זמן, אבל שהוא לומד איך מאחדים את כולם. זה לא קל, אם עושים את זה בכוח, זה דווקא מקבל תגובת קונטרה לא טובה, אבל לאט לאט ילמד יוסף את תפקידו. זאת אומרת, גם הבנים של רחל, עוד פעם עניינם, לשמר את הבית הלאומי, מתוך כך בית השם, כן, כמרכז את כל הכוחות. ורק שם נמצא השם השם. אז רחל היא עיקר הבית, ולפיכך אמר שנקברה רחל בדרך. שאם הייתה נקברת רחל במערה, תראה, עכשיו חוזר המערה להסביר את המדרש. למה נקברה רחל בדרך ולא במערה, ודווקא בדרך? לא היה אצל ישראל שם בגלות שלהם כוח המקבץ והמאחד את ישראל בגלות שלהם. אבל נשאר בישראל כוח המאחד את ישראל, רק שאינו בפועל, רק בכוח בלבד. ולכך רחל, שהיא כוח המאחד את ישראל, שהרי כל ישראל נקראו על שמה, נקברה בדרך. ולכך מבקשת רחמים, עד שהוא ישראל מקובצים בארצם לגמרי. כביכול, אם גם רחל, אם כל האבות שלנו, שזה שורשי החיים שלנו, הם היו במערה. המערה מבטאת את מדרגת ארץ ישראל, את המדרגה, אז כאן הארץ ישראלית השלמה, כן, של חברון. כל האבות היו כאן, אז כשהיינו יוצאים לגלות, היינו בניתוק. היינו במצב כזה של ניתוק. יש כאילו, יש אחד ויש ארבע. אין פה את הכוח שמחבר את שתי המדרגות. אבל רחל נקברת בדרך. היא מצד אחד שייכת אל האבות, היא שייכת אל השורש, אל שורש החיים הטבעי שלנו, ושורש החיים הטבעי שלנו מכיל בתוכו את הכוח המאחד, שהכוח המאחד הזה הוא מוכן כבר מראשית היווסדו, מטבעיותו, לקבץ את עם ישראל בכל מצב, גם כשהוא בדרך, גם כשהוא בגלות, גם כשהוא אולי דווקא בדרך. הדרך הזאת מבטאת את, 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 את האמצע בין ארץ ישראל לבין הגלות, בין מצב האחדות לבין מצב הפיזור. ורחל נמצאת שם, והיא בעצם האחד שבתוך הארבע. כן? זאת אומרת, אם לא הייתה שם, אז היה או אחד או ארבע. אבל רחל היא האחד שבתוך הארבע, היא הנקודה החמישית. היא הנקודה שהיא הבית, היא מה שיחזיר את עם ישראל כל הזמן, יפעם בעם ישראל כל הזמן את ההבנה היסודית הזאת. אנחנו אומה אחת, אין מצב, אין פירוד, אין לא גלות פיזית ולא פירוד מעשי שיפרק את המושג הזה של אחדות האומה. זה כוח חיים נצחי. ולכן דווקא רחל היא מצד אחד האבות, שייכת לאבות והאימהות, שהם טבע החיים שלנו, אבל הנה, היא הצד בטבע החיים שלנו שמבטא את אחדותנו הנצחית בכל מצב, בכל מצב. גם כשיוצאים במפועל, אין שימור לכוח האחדות, היא נמצאת בתוכנו. וזה הכוונה מבקה על בניה, משמרת את כוח האחדות הפנימי בעם ישראל לנצח. ואם לא נקברה רחל, אם לא הייתה נקברת רחל, שהיא עקרת הבית המקבץ את ישראל בדרך, כבר נחלקו ישראל חס ושלום. ולא היה אצלם עוד כוח מקבץ ומאסף את ישראל. והיינו שהשיב לה הקדוש ברוך הוא, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה. כי בזכות רחל, שהיא כוח המקבץ, ישראל ישובו, שהוא כוח מקבץ ישראל, ישובו ישראל מגלותם. וזהו, ושבו בנים לגבולם. יש כוח, כי יש כוח מאחד את ישראל בתוך גלותם. בשביל אותו כוח המאחד, ישובו ישראל מגלותם, וזה מה שרצינו לבד. זאת אומרת, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לה, הוא לא אומר לה, טוב, תרגעי, בסדר, אני, אלא מכוחך. מכוחך, זה לא בכי שיוצר כזה לחץ, מנוע לחץ כביכול, אלא זה בכי שפועל, כן? זה בכי שפועל, זה כוח פעולה פנימי שמפעם בעם ישראל, כוח האחדות, שכמו שאמרנו, כל אחד, דיברנו על אברהם, על יצחק, כל אחד מהאבות הם בעצם ביטוי חי, לפן חי בתוכנו, כן? לפן טבעי וחי בתוכנו, ורחל זה העניין שחי בתוכנו, הבית הזה, הבית הזה ש... כל כוחנו, כן? כל כוחנו זה כאומה, כל כוחנו זה כנשמה אחת, כל כוחנו זה שכינה בעם אחד שמכיל בתוכו את כל, זה בית אחד, את כל כלל ישראל, וזה כוח פנימי, טבעי, שכל כל היכולת להשאות שכינה בבית השם, זה מכוח הבית שבנתה רחל, מכוח הבניין הפנימי הזה של אחדות ישראל כטבע אלוקי בתוכנו. בסדר? בת השם. טוב.